היום אנחנו, אחרי הפסקה שעשינו, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו באיגרת לאפסים. אנחנו ממשיכים בעצם בחלק השני של פרק הראשון. אלה מכם שהייתם איתנו, אם אתם זוכרים, שהתחלנו לפני מספר שבועות את הלימודים שלנו באיגרת. אז התחלנו במבוא קצר על הקהילה באפסוס. ועל האיגרת עצמו למדנו את שני הפסוקים הראשונים, ולאחר מכן בעצם השקענו שלושה שבועות כדי ללמוד משפט אחד ארוך, הפסוקים 3-14, ציינו שהפסוקים הללו למעשה הם ביוונית משפט אחד, אבל כמו שאמרתי לקח לנו שלוש דרשות כדי ללמוד את הפסוקים האלה. בפסוקים האלה ראינו וגם שמענו את ההתלהבות של שאול כאשר הוא מתאר עוד ועוד את תוכנית הישועה שאלוהים הכין עבורנו. בעצם שאול מדבר על שכבה אחרי שכבה על התוכנית הישועה שאלוהים הכין לנו. הוא התחיל בכך שאומר לנו שאלוהים עוד לפני יסוד העולם בחר אותנו, הוא יעד אותנו להיות לו לבנים. בהמשך הוא כמובן מדבר על הפעולה של המשיח עבורנו, שהוא אכן חי ומת וקם עבורנו כדי להעניק לנו סליחת חטאים. ובהמשך הוא גם דיבר על הנחלה שיש לנו באלוהים, במשיח. הוא שוב ושוב עובר ואומר לנו במשיח, בו, באהבתו. וכמעט אפשר להגיד שבכל פסוק מ-3-14, בדרך זו או אחרת, יש אזכור של אלוהים, משיח, רוח הקודש. ואמרנו גם שהפסוקים הללו למעשה הם מזמור תהילה. קראנו לזה אפילו דוקסולוגיה, שהוא בעצם מהללים ומברכים את אלוהים. אמרנו שהישועה שלנו החלה אי שם בעבר הרחוק, עוד לפני שאלוהים ברא דבר, אבל הישועה שלנו גם לא רק שיש לה התחלה בעבר והווה שאנחנו חיים בה, אלא גם יש לה עתיד. והשאול מדבר על הנחלה שאלוהים נתן לנו, נחלה שהוא גם חתם את הנחלה ברוח הקודש, ורוח הקודש היא בעצם ערבון לכך שיום אחד אותו אלוהים שהקים את המשיח מן המתים יקים גם אותנו. אחר כך הזכרנו את איגרת הראשונה ליוחנן, פרק ה', פסוק 12, שנאמר לנו שם שמי שיש לו את הבן, יש לו חיים. מי שאין לו את הבן, אין לו החיים. אם יש לך את הבן, אז יש לך את כל הברכות השמימיות ששאול מדבר עליו בפסוק השלישי באיגרת. ואם אין לך את הבן, אז אין לך כלום, גם לא חיים, למרות שאתה או את חיה. זה מה שאומר לנו למעשה דבר האלוהים. שאול מסיים את החלק הזה בכך שאומר לנו שאת הנחלה הזאת אלוהים שם כעירבון לפדיון הקניין. כלומר, כל מה שאלוהים עשה וכל מה שעוד נזכה לקבל בעתיד, יש לנו עירבון שאכן זה יקרה. כך שהעתיד שלנו גם מובטחת. אפשר לומר שכאשר שאול כותב את הפסוקים הראשונים האלה, ההתלהבות שלו היא כזה, שכמו שהוא אומר בראשונה לקורינטים, סליחה, בשנייה לקורינטים, הוא כנראה היה ברקיע השלישי, כאשר הוא מתאר את הברכות הללו. היום אנחנו ממשיכים בחלק השני, כמו שאמרתי, של הפרק הראשון של אפסים. אז תפנו איתי בבקשה לאיגרת לאפסים פרק א', ואנחנו נקרא את הפסוקים 15-23, סוף הפרק. אז שימו לב מה אומר לנו דבר האלוהים. משום כך, גם אני, לאחר ששמעתי על אמונתכם באדון ישוע ועל אהבתכם לכל הקדושים, אינני חדל להודות עליכם ולהזכיר אתכם בתפילותיי, כדי שאלוהי אדוננו ישוע המשיח, אבי הכבוד, ייתן לכם רוח של חוכמה והתגלות שתטיבו לדעת אותו, ויאיר עיני לבבכם לדעת מהי התקווה הצפונה בקריאתו, מה עתירת כבוד נחלתו בקרב הקדושים, ומה נעלה גדולת גבורתו השופעת עלינו המאמינים, כמידת פועל כוחו העצום אשר פעל במשיח בהקימו אותו מבין המתים ובהושיבו אותו לימינו בשמיים, מעל לכל ממשלה ושלטון, גבורה ומשרה וכל שם נקרא, לא בעולם הזה בלבד אלא גם בעולם הבא. ואת הכל שט תחת רגליו ונתן אותו לקהילה לראש על כל, והיא גופו מלואו של הממלא את הכל בכל. בפסוקים האלה שקראנו, אבל גם בפסוקים 3-14, שאול למעשה יצק לנו בסיס לכל מה שהוא הולך לומר בהמשך של כל האיגרת של אפסים. הבסיס לכל מה שעוד נראה בהמשך בשבועות הקרובים בעצם מבוסס על אותו דוקסולוגיה שקראנו ולמדנו בפסוקים 3-14. זהו פעולה והיישום של תוכנית הישועה של אלוהים לאנושות. וכפי שעוד נראה בהמשך, זה מתחבר גם לקהילה, כלומר לגוף המשיח, שישוע הוא הראש. אבל כאן, בהמשך הפסוקים, בפרק הראשון, הוא קודם כל משבח את הקדושים שהיו באפסוס, בפסוקים 15 ו-16, שני הפסוקים הראשונים, ואז הוא מתפלל עבורם, לאור המעמד שלהם במשיח, אבל גם לאור אמונתם וגם אהבתם. אז ראשית נבחן את הסיבה והדרך שהוא משבח את או משבח אותם. הוא כותב לקדושים שייתכן שחלקם, כמו שדיברנו במבוא, ייתכן שחלקם הוא אפילו לא פגש, אבל בהחלט הוא שמע עליהם, כפי שהוא מעיד על כך בפסוק 15. אנחנו יודעים שעברו מספר שנים מאז ששאול בפעם האחרונה היה עם זקני הקהילה של אפסוס, כפי שראינו את זה במעשי שליחים פרק חף, שם איתם זוכרים, הוא התפלל יחד איתם, הוא נפרד מהם, והוא כבר ידע שככל הנראה זאת תהיה פעם האחרונה שהם נפגשים ביחד. וכעת שאול אחרי מספר שנים יושב בכלא, ומהכלא הוא כותב את האיגרת המאוד מיוחדת הזו. את המשפט החדש שלו שאול מתחיל במילה משום כך. הוא אומר משום כך גם אני. את מה שהוא עומד לומר בהמשך זה בגלל או בזכות כל מה שהוא כבר עבר לפני כן, כל מה שלמעשה יש לנו במשיח שכבר הוא כתב עליהם. כלומר, הנחלה והישועה המדהימה שאלוהים נתן לנו או קיבלנו במשיח. וגם כמובן אשר רוח הקודש, כפי שאמרנו, הוא העירבון לנחלה הזו. אבל לזה שאול מוסיף את מה שהוא שמע עליהם. אמנם שאול היה בכלא, כמו שאמרנו, אבל בריאותה הרוחנית של הקהילות הייתה חשובה לו. ולכן היו אנשים, אחים, שהיו סביבו, שהביאו לו דיווחים, שסיפרו על הקהילות, במיוחד אותן הקהילות שהוא יסד, ולכן, כמו שאמרתי, הבריאותה של הקהילות הללו היו חשובות מאוד לשאול, ואת זה כמובן רואים באגרות הלא מעטות שהוא כתב, למעשה בכל 13 אגרות שהוא כתב. אבל האנשים האלה היו אלה שמדי פעם היו מביאים לו דיווחים, היו מספרים לו על מה שקורה בקהילות הללו, ולעיתים גם שאול כמובן שולח את האגרות שהוא כותב, לא בדואר רשום של ישראל, אלא נותן את זה בידיהם של האחים, שהם באופן אישי מביאים את זה לקהילות, ולעיתים גם עומדים בקהילה וקוראים את האגרות של שאול. שאול שמע שני דברים על הקדושים. הוא שמע על אמונתם ושמע גם על אהבתם. אמונתם באדון ישוע ואהבתם לכל הקדושים. בהרבה מאגרות של שאול הוא מדבר על אמונה, על אהבה וגם על תקווה. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות כדי שתראו את הקשר בין שלושת הדברים האלה. אז קודם כל, בראשונה לקורינתים י' ג', פסוק 13 י' ג', אנחנו יודעים ראשונה לקורינתים, זה אותו פרק הידוע על אהבה. אז בפסוק 13 הוא כותב כך, אך כעת עומדות שלוש אלה, אמונה, תקווה, אהבה, שעמלתם והגדולה שבהן אהבה. גם בראשונה לתסלוניקים, פרק א', פסוק 3, הוא כותב כך, בזכרנו תמיד לפני אלוהים אבינו את פועל אמונתכם, את עמל שעמלתם באהבה ואת התמדתכם בתקווה לבו אדוננו ישוע המשיח. גם באיגרת לקולוסים, שהיא מאוד קרובה בתוכן לאיגרת לאפסים, בפרק א' פסוק 4 הוא כותב כך, בזכרנו תמיד לפני אלוהים אבינו את פועל אמונתכם, את עמל שעמלתם באהבה ואת התמדתכם בתקווה לבו אדוננו ישוע המשיח. שלושה אלה הולכים תמיד ביחד, כי אמונה אמיתית מובילה לאהבה, ושניהם ביחד מובילים לתקווה. אבל שאול לא מדבר על אמונה שעומדת בפני עצמה, אלא הוא מוסיף לאמונה שם תואר. הוא אומר, אמונתכם באדון ישוע. זו אמונה היחידה שיכולה להושיע, וזו האמונה שמובילה לאהבה אמיתית, לאהבה לזולת, כפי שהיה אצל הקדושים באפסוס וגם בקהילות האחרות. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זו גם האמונה שלנו? האם זו האמונה שיש לי? זו האם האמונה שלך או שלך? אמונה אשר אכן מאמינה לא רק בעובדה שהמשיח מת על הצלב, אלא בכך שהוא אכן אדון, שהמשיח הוא אלוהים. אמונה בישוע כאדון רק מושיעה. או שישוע הוא אדון בכל, או שהוא לא אדון בשום דבר. אמונה בישוע שהוא היה נביא טוב או איש טוב או מורה מצוין לא מושיע אותנו. ולכן שאול מדבר על אמונתכם באדון ישוע. אמונה פרווה בישוע שלא היא לא בשרית ולא חלבית לא יכולה להושיע אותנו. לכן שאול מדגיש את השם התואר שהוא נתן לאמונה. המשיח בעצמו מזהיר אותנו בפני חוסר האמונה. שאומר שביום ההוא רבים יבואו אליו ויגידו, אדון, האם לא עשינו כך וכך? ואז התשובה שהוא נותן במתי פרק זין 22-23, הוא אומר ככה מהתחלה, רבים יאמרו אליי ביום ההוא, אדוני, אדוני, הלא בשמך נבענו ובשמך גירשנו שדים ובשמך עשינו נפלאות רבות? אז הודיע להם, מעולם לא הכרתי אתכם, סורו ממני עושי רשע. זה דבר נורא לשמוע באותו יום שאנחנו נעמוד בפני המשיח. זו אזהרה חשובה וגם חמורה שעלינו להקשיב לה ולבחון את ליבנו ואת אמונתנו לאור הדברים שהמשיח אומר כאן במתי. עלינו לשאול האם האמונה שלי אמיתית והאם היא בישוע כאדון וכאלוהים. אמונה בישוע כאדון וכמושיע אכן מובילה בהכרח לאהבה. יעקב מקדיש חצי מהפרק השני באיגרת שלו לנושא של אמונה ומעשים. הוא מבהיר לנו שאמונה ללא מעשים היא מתה. כך הוא אומר לנו בפרק ב' פסוק 17. הוא אומר, כך גם אמונה, אם אין בה מעשים, מתה היא כשלעצמה. זה אולי אחד הדרכים שאנחנו יכולים לבחון את האמונה שלנו, אם היא אכן אמיתית. וגם לאור האמת הזו בדבר אלוהים, עלינו לחשוב איפה האמונה שלנו נמצאת, והאם היא מובילה אכן למעשים טובים, מעשי אהבה. אמונה אמיתית, כמו שאמרנו, מובילה לאהבה. אבל שאול גם שם גם כאן שם תואר לאהבה. הוא מוסיף, כמו שהוא הוסיף לאמונה, כאן הוא אומר, אהבתכם לכל הקדושים. אהבתכם לכל הקדושים. לא די לאהוב את אלה שהם חברים שלנו. לא די בלאהוב את אלה שאנחנו מסתדרים איתם, או אלה שנוח לנו איתם, או אפילו אלה שאנחנו זקוקים להם. אלא שעלינו לאהוב את כל הקדושים. במיוחד אולי את אלה שהם לא כל כך מתייחסים אלינו, כי הנטייה הטבעית שלנו זה בעצם גם להתעלם מהם. אבל שאול כאן אומר לנו שעלינו לאהוב את כל הקדושים. זה כמו דומה לקנייה שדיברנו בשבוע שעבר לרשויות השלטון. אלוהים מצפה מאיתנו להיכנע לכל רשויות השלטון. ולכן לא חשוב ביום שלישי למי הצבענו או איזה פתק שמנו במעטפה, בסופו של דבר עלינו להיכנע לממשלה שבעוד זמן קצר תקום. כך גם האהבה שלנו. אהבה שלנו חייבת להיות אהבה לכל בני אדם. ואם ישוע אומר לנו שעלינו אפילו לאהוב את האויבים שלנו, אז כמה וכמה עלינו לאהוב את כל הקדושים. הבשורה הטובה ששינתה את הקדושים באפסוס בשני המישורים, האופקי ואנכי, הייתה בשורה של ישוע המשיח. היחס שלהם כלפי אלוהים קודם כל השתנה. הם האמינו בישוע כאדון שלהם. אבל גם היחס שלהם כלפי כל בני אדם השתנה. הם אהבו את כל המאמינים, וזה הדיווח ששאול שמע מאנשים שסיפרו לו על האנשים באפסוס ובאזור שם. השינויים הללו הם עדות לכך שלבשורה יש כוח. לבשורה יש כוח. שאול בפרק ב' של איגרת לאפסים בפסוק הראשון, עוד נגיע לשם, הוא מדבר על כך שאנחנו היינו מתים בחטאים שלנו. הוא מתייחס כמובן בעיקר ללא מאמינים לפני כן. הוא אומר שהיינו מתים בחטאים שלנו. הם היו, הוא מגדיר אותם, גם את הלא מאמינים וגם אותנו כמובן, כאלה שהיינו בני זעם. אבל אלוהים הוא ממשיך ואומר שהוא מלא רחמים, באהבתו הגדולה החיה אותנו במשיח, למרות שהיינו מתים. כאן אנחנו רואים שלבשורה יש כוח, ואם בשורה מסוגלת להקים אותנו או להפוך אותנו ממתים לחיים במשיח מבחינה רוחנית, אז בהחלט היא גם יכולה לשנות אותנו באהבה שלנו לכל בני אדם. לא יכול להיות מצב שאדם שהוא מעיד על עצמו כמשיחי לא משתנה בכלל, ולא מדובר במה שרק אחרים אומרים, אלא גם במה שמתרחש בליבו של אדם, בליבי. קל לנו לעתים כבני אדם לעבוד על אחרים. קל לנו לומר את המילים הנכונות. קל לנו לפעמים אפילו להתנהג במרכאות או לא במרכאות כמשיחים ולעשות את הדברים הנכונים. לכן לא די בלהסתפק במה שאחרים אומרים עלינו, אלא שעלינו לבחון את עצמנו, את הלב שלנו, ולשמוע מה אלוהים אומר על מצבנו. בפסוק 16, אחרי ששאול אומר שהוא שמע על אמונתם ועל אהבתם, הוא אמר להם שהוא לא חדל להודות להם או להודות עליהם ולהזכיר אותם בתפילותיו. שאול היה איש תפילה. כבר כשהגיע לדמשק כמאמין בין יום יומיים, הוא התפלל. בפרק ט' של מעשי שליחים, שאנחנו קוראים על העדות של שאול, איכשהו אלוהים שינה את מסלול החיים שלו כאשר פגש את המשיח בדרך לשם. המשיח בא לחזון לאיש בשם חנניה בדמשק ואומר לו, לך לאיש בשם שאול ותתפלל עבורו, תשים עליו יד כדי שיוכל לראות או לקבל את הראייה שלו בחזרה. כאשר חנניה מגיע לשאול, שלא היה יכול לראות, אבל כבר היה יכול להתפלל, או ידע להתפלל. תסתכלו אחר כך במעשי שליחים ט', פסוק 11. נאמר שם שהוא מצא את שאול מתפלל. כלומר, בתור אדם מאמין שעוד לא מסוגל לראות, אחרי החוויה שהיה לו בדרך, שאול ישב והתפלל. אבל לא רק בהתחלת דרכו שאול התפלל, אלא לאורך כל האגרות שלו הוא מזכיר לקהילות שהוא מתפלל עבורם, והוא לטעמים אומר מתפלל עבורם ללא הפסקה. הנה כמה דוגמאות. תסתכלו בראשונה לקורינטים, פרק א', פסוק 4. ראשונה לקורינטים א', פסוק 4. אומר, אני מודה לאלוהי בכל עת עבורכם. שאול התפלל עבור הקהילה בקורינטים כל הזמן. בפיליפים א', פסוק 3, הוא כותב להם כך, מודה אני לאלוהים מדי זכרי אתכם ותמיד, בכל תפילותיי, בעד כולכם, מתפלל אני מתוך שמחה. שאול התפלל עבור הקהילה בפיליפים לא רק מתוך שמחה, אלא שהוא התפלל בעד כולם. כמו שאמרנו, אהבה דורשת שנאהוב את כל בני אדם, גם בתפילות שלנו עלינו להתפלל עבור כל בני אדם. ובמיוחד עבור אלה שפגעו בנו או אלה שהם כביכול האויבים שלנו. הדרך הטובה ביותר להתנהג ולהתייחס לאלה שפגעו בנו זה בכך שאנחנו נתפלל עבורם. בקולוסים א' פסוק 3 הוא כותב שוב, מודים אנחנו לאלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח ומתפללים בעדכם תמיד כי שמענו על אמונתכם בישוע המשיח. בראשונה לתסלוניקים א' פסוק 3, עכשיו אם שמתם לב זה כל המקומות הראשונים בכל האיגרות שהוא מדבר על התפילות שלו. אז ראשונה לתסלוניקים א' פסוק 3, אנו מתמידים להודות לאלוהים על כולכם ומזכירים אתכם בתפילתנו בזכרנו תמיד לפני אלוהים אבינו. ואחרון באיגרת הקצרה לפילמון בפסוק 4 הוא כותב כך, אני מודה לאלוהי בכל עת שאני מזכיר אותך בתפילותיי. אז שאול התפלל לא רק עבור האנשים בקהילה, אלא גם עבור פילמון שהוא כותב לו את האיגרת. שאול היה איש תפילה. מישהו יכול להגיד שזו לא חוכמה בשבילו להיות איש תפילה, הרי הוא ישב הרבה בכלא והיה לו זמן פנוי. אבל אנחנו מאוד עסוקים בדברים חשובים, כמו המשפחה ועבודה. אבל האמת היא ששאול לא היה פחות עסוק מאיתנו, או מאף אחד מאיתנו. בחלק גדול מהזמן, שאול גם עבד וגם שירת בקהילה. הוא יסד קהילות רבות. הוא דרש אינסוף דרשות. הוא קיבל מכות אינסוף. הוא היה במסעות רבים בכדי להכריז את הבשורה ללא מאמינים ובמיוחד לגויים. ובנוסף הוא גם כתב 13 אגרות בברית החדשה. ואינסוף אנשים שמאז ועד ימינו כולל אנחנו קוראים את האגרות שהוא כתב ומתברכים בהן. אז הוא לא היה פחות עסוק מאיתנו. בשנייה לקורינטים, שאול מספר לנו קצת על השירות שלו והקשיים שהוא התמודד איתם. בפרק י' של השנייה לקורינטים, מפסוק 16 עד 33, הוא בעצם כותב מין רזומה קצר של מעשיו. ובפסוק 28 הוא אומר כך, או כותב כך, ומלבד דברים אחרים, כלומר אחרי שנותן לנו רשימה ארוכה של כל הדברים שהוא עשה וחווה, אומר, ומלבד דברים אחרים, התורה הבאה לה יום יום, הדאגה לכל הקהילות. דווקא בגלל שהיה לו כל כך הרבה על הראש, שאול השקיע זמן רב בתפילה. הוא התפלל לא בגלל שהיה לו הרבה זמן פנוי, אלא דווקא בגלל שלא היה לו, והיה לו הרבה דברים על הראש, אז הוא השקיע המון זמן בתפילה. מרטין לותר פעם אמר כך, אמר שהוא מתפלל כל כך הרבה, כאילו שהוא לא עושה שום דבר בחיים. ושהוא עובד, הוא עובד כל כך קשה, כאילו שהוא לא מתפלל בכלל. אז השאלה היא, איך חיי התפילה שלנו? איך חיי התפילה שלך או שלך? אני יודע בעצמי באופן אישי, שזה אחד הנקודות החלשות בחיים שלי, ואני צריך ומנסה לעבוד גם בתחום הזה, כדי שאוכל להשקיע יותר זמן בתפילה. שאול אבל לא מסתפק בלהודות רק לאלוהים עליהם, אלא שהוא מתפלל תפילות מאוד ספציפיות עבור האנשים. הוא מתפלל לפחות שלושה דברים עיקרים עבורם. ראשית, הוא מתפלל שאלוהים ייתן להם רוח חוכמה והתגלות. אחר כך הוא מתפלל שאלוהים יאיר את עיני ליבם. אם לא ידעתם, אז ללב שלנו יש עיניים. ודבר השלישי, שאלוהים יעזור להם לדעת מה נעלה גדולתו וגבורתו של אלוהים השופעת עלינו. יש סיבה טובה לשאול להתפלל את כל אחד ואחד מהתפילות הללו. הוא למעשה גם אומר לנו בהמשך מדוע הוא מתפלל עבור כל אחד מהדברים האלה עבור הקהילה באפסוס ואחרים. בראש ובראשונה הוא מתפלל שאלוהי אדוננו ישוע המשיח, אבי הכבוד, ייתן לכם רוח של חוכמה והתגלות שתטיבו לדעת אותו. כדי שתטיבו לדעת אותו. שאול רוצה ומתפלל שהמאמינים, וזה כולל כמובן אותנו, נדע את ישוע מעל הכל. שאול גם אומר לנו שאנחנו יכולים לדעת את המשיח רק דרך רוח הקודש, ורק כאשר הוא מגלה את עצמו אלינו. בכוחות עצמנו אנחנו לא יכולים לדעת את אלוהים ואת ישוע, כמו שאנחנו לא יכולים לבחור בדרך של אלוהים, אם הוא לא בחר אותנו ולא יעד אותנו קודם. לכן שאול מבקש מאלוהים שייתן להם רוח חוכמה והתגלות על מנת שהם יוכלו לדעת את אלוהים בכל הרבדים ולהבין את הברכות השמימיות שהן נחלתן, כפי שהוא פירט במבוא. אלוהים בטובו גילה את עצמו אלינו דרך דברו, ורוח הקודש מסייע לנו להבין את הכתוב כדי שנדע ונבין את המשיח טוב יותר. זו אחד הברכות השמימיות הרבות שאלוהים נתן לנו. הוא נתן לנו את דברו שהוא נר לרגלינו. שנית, שאול מתפלל שאלוהים יאיר עיני לבבכם לדעת מהי התקווה הצפונה בקריאתו, מה עתירת כבוד נחלתו בקרב הקדושים. יש לנו אוצר ענקית שאנחנו לעדים לא מודעים לו. כפי ששאול אמר לנו בפסוקים 3-14 לפני כן, יש לנו בנוסף לכל מה שנתן לנו, יש לנו גם תקווה לעתיד ונחלה שהיא שלנו במשיח וברוח הקודש, שהוא עירבון לכך. יש לנו נחלה אמיתית ונפלאה שאלוהים העניק לנו, ואף אחד לא יכול לקחת את הנחלה הזו מאיתנו. כמשיחים, לעתים אנחנו עוסקים ועסוקים בזוטות, בדברים קטנים, במקום להתעסק עם הדברים החשובים בעולם הזה ולהתכונן לעולם הבא על ידי הכרה עמוקה יותר של אלוהים. יותר מדי פעמים אנחנו מתעסקים עם המעמד שלנו, יותר מדי פעמים אנחנו עסוקים בזהות שלנו, במקום להבין את המעמד שלנו כבנים ולחיות את החיים שלנו בכך שהזהות שלנו הוא אכן במשיח. ושלישית, שאול מתפלל שהם ידעו מה נעלה גדולת גבורתו השופעת עלינו המאמינים. כאן שאול מתפלל שהם ידעו את כוחו ואת גבורתו של אלוהים במשיח, שהוא שופע עלינו כמאמינים. שאול מתפלל שהמאמינים ידעו את כוחו של אלוהים ואת הכוח שיש לנו במשיח. אנחנו זקוקים לכוחו של אלוהים בחיי היומיום שלנו. ביום רביעי וחמישי, כפי ששמעתם, התקיימה בקהילה שני סמינרים בהם לימדו שני רואי קהילה ויועצים משיחים. אחד השיעורים היה על ניסיונות בחיים שלנו. טרי, המרצה, אחד מהמרצים, הזכיר לנו שאנחנו בכל יום בחיים שלנו מתמודדים עם אתגרים קשים מאוד. ואנחנו מתמודדים עם אתגרים קשים מכיוון שאנחנו חיים בעולם חוטא, ומכיוון שאנחנו בעצמנו חוטאים. האתגרים, הוא אמר, לעתים הם בגלל החטאים שלנו, ולעתים הם גם בגלל החטאים של אחרים. הוא סיפר על הבת שלהם שנולדה ובגיל 3 שבועות גילו אצלה איזשהו מום או בעיית שמיעה קשה שגילו אצלה. ועל אתגרים שהיה להם ויש להם עדיין כמשפחה, למרות שהבת היא כבר בת 23. אבל יש לכל אחד ואחד מאיתנו אתגרים לא קלים בחיים שלנו. אבל מצד שני, או מול האתגרים האלה, יש לנו גם את כוחו, את גבורתו של המשיח, שהיא אכן שלנו, היא הנחלה שלנו. אני בטוח שכל אחד מאיתנו מתמודד לעתים עם אתגרים קשים, ולפעמים גם קשים מאוד, וחלקם אפילו אנחנו רואים ויודעים. אבל עלינו לזכור את הכוח שאלוהים נותן לנו במשיח. ועלינו לראות את טובו של אלוהים ולשאוב כוח מטובו, כדי שנוכל להתמודד עם כל אתגר שאלוהים מביא עלינו. בהמשך הפסוק הוא מדבר על כוחו העצום שפועל בנו. אבל את זה כבר נלמד בפעם הבאה, וגם נדבר על המקום של הקהילה בחייו של המאמין, ובכך נסיים את פרק הראשון של האיגרת הנפלאה הזאת. ולסיכום, שאול הבין וידע את כוחו, את כוחה של התפילה. ולכן הוא השקיע מאמצים כבירים כדי להתפלל עבור המאמינים הרבים שהכיר באופן אישי וכאלה שהוא שמע עליהם. זו גם הקריאה שלנו. גם עלינו להתפלל עבור המאמינים וגם עבור האחרים. בשבוע שעבר דיברנו על כך שאלוהים מצווה אותנו לא רק להיכנע לרשויות השלטון, אלא גם להתפלל עבורם. אז יש לנו רשימה ארוכה של אנשים וגורמים ומוסדות שעלינו להתפלל עבורם. התפילה היא אחד המתנות הנפלאות שאלוהים נתן לקהילה שלו, אבל גם אחד המתנות שלעיתים ולצערנו אנחנו מזניחים. אלוהים קורא לנו להתפלל תמיד, ובשביל זה חשוב גם לפתח הרגלים טובים ונכונים גם בנושא התפילה. אז בואו ונשקיע זמן בתפילה האישי שלנו, וגם בביתנו, אבל גם זמן בתפילה המשותפת שלנו כאן בקהילה, ונפתח הרגלים טובים שעוזרים לנו בתפילה. בואו נתפלל.